הטוב האמיתי. הטוב האמיתי, זאת אומרת, מה באמת מתאים לאדם? מה מתאים באמת לנפש האנושית? זה בירור מאוד יסודי. כן, להתבונן מהו הטוב האמיתי, מה באמת באמת מתאים לנפש, לאישיות, לרוח האנושית, לצלם אלוקים שבאנו. זה נושא אחד שצריך להתבונן בו, וזה בעצם נושאים שעסקנו בפרק א', פרק ב', ועוד נעסוק בהם. אבל מרכז הכובד של, של פרק ג' הוא על ההתבוננות השנייה. לא להתבונן על האמת האובייקטיבית, אלא להתבונן עליי, על עצמי, מבחינה סובייקטיבית, על המעשים אשר הוא עושה. בעצם יש פה חלוקה מאוד עקרונית לשני נושאי לימוד שונים, אם אפשר להתבטא ככה. הנושא הראשון זה ללמוד תורה. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מבררים מהו הטוב האמיתי, אבל זה לא מספיק ללמוד תורה. כי צריך גם ללמוד את עצמך. לא מספיק שאדם ילמד את התורה, שזה האמת האובייקטיבית, אדם צריך להסתכל על עצמו. אנחנו עושים אשר הוא עושה. זאת אומרת, נדרשת השקפה, יש להקדיש זמן, משאבים, לא רק ללמוד את התורה, את האמת האובייקטיבית, אלא את המצב הסובייקטיבי שלנו, הנפשי האישי, על המעשים שהוא עושה, לראות מכלל הטוב ומכלל הרע. וזה החידוש הגדול של הרמח"ל, שלא די בלימוד תורה, בשביל לקנות את הזהירות, אנחנו צריכים להקדיש זמן להתבוננות על האדם, להתבונן על אדם עד על עצמו, להסתכל על עצמו, לבחון את אישיותו. הבחינה הזאת שאנחנו רוצים לבחון את עצמנו, בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה, בשעת מעשה שלא יעשה שום מעשה בלי שישקול אותו במוזני זאת הידיעה, זאת אומרת, לבדוק את עצמנו לאור האמת, שלא בשעת מעשה, שוב זה הנושא שעכשיו בעיקר, המחל בעצם מראה לנו מה הוא רוצה להתמקד. מה הוא רוצה להתמקד? הוא רוצה להתמקד בנקודה הזאת. כן, ההתבוננות על עצמך שלא בשעת מעשה. זה הנושא המרכזי שהמחל רוצה לעסוק בו. שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל, לראות מה יש במערה למה נדחה אותו ומה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו. אם יצא במין הרע יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע הוא ולהתאר ממנו. כלומר, כמו שכשאנחנו לומדים תורה אנחנו מבחינים בין טוב לבין רע, גם כשאנחנו לומדים את עצמנו אדם צריך להקדיש זמן ללימוד על עצמו, להבחין בין הטוב לרע אצלו. וכמו שבלימוד התורה אנחנו צריכים שכל ומחקר ועיון, כך גם כשאדם לומד את עצמו הוא צריך להתבונן ולחקור בשכלו. זה סדר עיון שהוא לא תורה אלא אני האדם. זה לא מעשה ספציפי, זה כלל האישיות, כלל מעשיו. לעיין במושג שנקרא האישיות שלי. כן, זה נושא, זה תורה. יש את התורה הכתובה, יש את האישיות שלי. התורה כפי שהיא חלה בי. כן, המהר"ל מפראג בתפארת ישראל עומד על זה, חוזר על זה כמה פעמים, שהתורה היא מתן תורה, זה אירוע כפול. במתן תורה יש שתי התרחשויות. מצד אחד הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה משמיים, מצד שני אנחנו מקבלים תורה אלינו. נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. יש פה שני צדדים. כן, אנחנו צריכים לעסוק בתורה מצד עצמה, ותורה איך היא, מה קורה לה בתוך הנפש שלנו. להבחין בין הטוב לרע בתוכנו, להתמיד, לחזק את ה צדדים החזקים באישיות, הטובים באישיות, ואם יש בה רע צריך מחקר, לעשות מחקר שכלי, להתבונן. זה נושא מורכב מאוד, רציני מאוד, זה לא משהו שעושים אותו בקלות, נכון שדרש פה תחבולה ומחקר כדי להיטהר. טוב, מה המקור לחידוש הזה? יש לך חידוש גדול, הרמח"ל, שחוץ מזה ללמוד תורה בעולם הזה צריך לעשות עוד משהו, ללמוד, לעיין בנפש, לעיין באישיות שלי, מה המקור לזה? כן, אז לכן הרמח"ל, כיוון שזה חידוש כל כך גדול, צריך להביא מקור מחז"ל, סכת עירובין. נוח לו לאדם שלא נברא. היה יותר טוב שהיינו נשארים בעולם העליון. עכשיו שנברא, היינו אומרים, מה יעשה אדם אחר שנברא? ללמד תורה. נכון? הגמרא בעירובין כמובן לא נגד זה שללמד תורה, אבל היא אומרת משהו אחר. אדם שנברא, ילמד את עצמו. יפשפש במעשיו, ואיק הדאמרא ימשמש במעשיו. אומר רמח"ל, מחלוקת הזאת איקא דאמרי, שתי בחינות במושג שנקרא ללמוד את עצמך. כשאנחנו לומדים את עצמנו, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מורכבים משני חלקים. אדם מתחיל לעיין, ללמוד בעיון את האישיות שלו. אז הוא רואה שהאישיות שלו מורכבת משני חלקים. חלק ראשון זה החלק החיצון, הצד החיצוני. כלומר, ההתנהגות, המעשים, כלפי המציאות הסובבת אותי. החלק השני זה החלק הפנימי. המחשבות, הכוונות. יש פה שני חלקים ששניהם צריכים להיות בעיון. החלק החיצון זה נקרא פשפוש. פשפוש במעשים, לחקור על כלל המעשים ולהתבונן, הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, שאינם הולכים על פי מצוות השם. כל אלה אשר ימצא בהם אלה יבערים מן העולם. לפשפש בלשון חז"ל זה מלשון פשפשים. היו בבגדים כל מיני חרקים קטנים כאלו. היו צריכים מדי פעם לבדוק את הבגדים. לפלות, זה נקרא בלשון חז"ל. לברור. יש את מסכת שבת בעוד מקומות. צריך אדם היו פולים את הבגדים, בודקים שאין שם קינים ואין שם פשפשים. זאת אומרת שצריך להסתכל היטב, לעיין, כן, בבגד, להסתכל על הבגד, ובדוק טוב שאין בו בעיות. טוב, זה הבגד, זה הדבר שמבטא את הצד החיצון של הבגד. כן, הבעיות, צריך להתבונן, לגלות אותם, אבל זה דברים שאפשר לנקות אותם. כלומר, יש בתוך האדם מידות, מעשים, זה כל זה בגדים, זה לבושים. יש לנו לבושים של האישיות. הלבושים זה ההתנהגות שלנו, המידות שלנו, ההתנהלות שלנו. כל זה בגד. אז מה שהוא לא מתאים למעשה השם, אז זה לרצון השם, צריך לבאר. אבל זה לא מספיק. כי מי שלומד בעיון את אישיותו, רואה שהאישיות שלו מורכבת לא רק ממעשים, אלא גם מכוונות ורצונות. אז זה נקרא משמוש. משמוש, חקירה, עוד חקירה, עוד יותר עמוקה, עוד יותר בעיון, בתוך המעשים הטובים עצמם. עוד יותר ללמוד בעיון. כן, זה כמו שאדם לומד הלכה, לומד משנה, הוא הבין את המשנה. טוב, הוא הבין היטב את המשנה, זה לא מספיק. צריך ללמוד עוד יותר בעיון. מה הסברה? מה שורש הדין? מה עומד מאחוריו? כן, גם כמו שלומדים תורה כך, גם לומדים את האישיות. לחפש מה עומד מאחורי הקלעים של הדברים. גם של הדברים הטובים. אולי שזה פנייה לא טובה, אולי יש מניע פנימי שצריך לתקן אותו, וזה חלק רע שצריך לבאר. כמו מי שממשמש בבגד, הוא לא בודק חסרונות, הוא בוחן איכות. הטוב וחזק, חלש ובלוי, ימשמש במעשיו, לבחון תכונתם, ותכלית ההבחנה עד שישאר זך ונקי. יש פה ממש ממש מערכה עיונית לכל דבר ועניין. מערכה עיונית שיש בה הבחנה, הבדלה בין דבר טוב לדבר רע, לבתוך הטוב, מחקר פנימי, לברר, למשמש, זך ונקי. כמו סוגיה אחרי שליבנו אותה היטב היטב, ובירנו ואימנו כל דבר דבור על אופניו, סברות מבוררות, בדיוק אותו דבר האדם נדרש לעשות לאישיותו. החידוש של חז"ל. מה?
חלק השני זה לא מידת טהרה כבר?
כן, אבל צריך להתחיל כבר עכשיו בזהירות. כבר בזהירות, אומר הרמח"ל, זה אומר להיזהר. מה זה להיזהר? לשמור על האישיות. איך אדם שומר על האישיות שלו? מתרגל לזה, שהוא שם לב, מה, מי אני? ברמה מסוימת, אתה צודק שבגובה הרמה הזאת זה מזהיר בתארה, אבל כבר עכשיו מתחיל לפתח הרגלים, תשומת לב. מה זו זהירות? ערנות. ערנות, מודעות. מתחיל לשים לב לנושא הזה. כן. חדש הרמח"ל, עוד חידוש. לא רק שצריך להקדיש זמן לימוד, מלבד הלימוד התורה, ללמוד את האישיות, רוצה הרמח"ל לחדש עוד יותר. כלל הדבר, יהיה אדם מעיין על מעשיו כולם, מפקח על כל דרכיו, שלא לניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, כל שכן עבירה ופשע. והנני רואה צורך לאדם, זה חידוש נוסף, שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו. האמת היא, אומר רמח"ל, צריך להקדיש לזה סדר כל יום. לא רק פעם בכמה זמן, אלא אופן יומיומי, סדר זמן שמוקדש ללימוד האישיות. זמן. יש איגרות ראייה שהרב קוק מתאר את ה... מתאר, גם מופיע בסוף אורות התורה, אני חושב. סדר יום של בחור ישיבה, כמו שהוא רואה אותו. עד יש שם חלק מהסדר יום של בחור ישיבה, זמן להתבוננות עצמית. חלק מהשבצת כזאת ביום, זמן להתבוננות עצמית. למה זה כל כך חשוב? מביא הרמח"ל משל. משל הסוחרים הגדולים, אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם, למען לא יתקלקלו. ויקבע עיתים ושעות לזה, שלא משקלו הרע אלא בקביעות גדול, כי רב תולדה. יש שני סוגים של סוחרים. יש סוחר קטן, יש סוחר גדול. איך סוחר גדול הפך להיות סוחר גדול? איך זה קרה? כן, אדם היה לו חנות מקולת, שכונתית כזאת, הוא מכר מוצרי חלב, לחם, ירקות. איך הוא הופך מבעל מקולת שכונתית לבעל רשת סופרים? איך זה קורה פתאום? איך נוצר המעבר מסוחר קטן לסוחר גדול? זה לא קסם. מה שעושה את ההבדל זה שאדם מתחיל לבדוק בצורה מאוד רצינית כל הזמן מה קורה. הוא מורה מוצר מסוים לא הולך טוב, אז הוא מפסיק להביא אותו. הוא בודק כל הזמן. את זה לא קונים, הוא לא מביא. מוצר אחר הוא קונים הרבה, אז הוא מביא אותו יותר. הוא כל הזמן מסתכל, אוסף נתונים על מה קורה בעולם. חוקר, קורא ספרות מקצועית, מתעניין, איזה מוצרים חדשים יש בעולם, מה קורה, מה הלך שם, מה לא הלך שם, בודק. כל יום, כל כמה זמן, עושה לעצמו חשבונות, הוא בודק. הוא בודק את כל ההוצאות, את ההכנסות. כמה שילמנו על חשמל, כמה שילמנו על מים, כמה עובדים, האם אפשר לחסוך. אפשר לשנות. אולי יש פה מוצר שאפשר, איזה מכשיר חשמלי שיכול להוזיל. הוא כל הזמן בודק. כל הזמן עושה השוואות. אין חודש שהוא לא, או כל שבוע לפעמים, שהוא לא יושב על הקופה, עושה חשבון. לכאורה באותו זמן. הוא לא יושב בעסק. הוא לא מוכר. עוסק בחשבונות. נכון. למסתכל בין הצד, זה נראה שבאותם שעות הוא מפסיד. הוא מפסיד כי הוא סוגר את העסק ועושה עכשיו חשבונות. הוא יושב על כל הקבלות ועל כל התשלומים. הוא יושב ומשווה מחירים ובודק. אתה מפסיד לקוחות. אבל זה בדיוק מה שעושה אותו בסוף סוחר גדול. אז זה עושה את המהפכה. כי העובדה עכשיו שהוא לאט לאט כל הזמן בלמידה, כל הזמן שם לב, ולאט לאט הוא משכלל ומתפתח, מפתח את העסק שלו. אז נראה, למבט הראשון, הפסדת. הפסדת שעות של לקוחות. הרווחת. יצאת ממצב של סוחר קטן, הפכת לסוחר גדול. אומר הרמח"ל, זה בדיוק השאלה גם בחיים. האם האישיות שלך תהיה קטנה או גדולה? זה שאלה של האם אתה מקדיש זמן לסוגיה האישיותית. אבל הנושא הוא פרטים. תסתכל, תעשה חשבונות. כמו הסוחרים. הם יודעים שההצלחה מתחילה בפרטים. לבחון כל הזמן איזה מוצר יש, איזה מוצר אין. מחירים, השוואות מחירים, נתונים, הוצאות, הכנסות. כל הזמן בודקים. כל הזמן. הם כל הזמן בלמידה. זה הסוד. אם אתה עושה כך, אומר רמח"ל, אתה גם תהיה גדול. זה נקרא לפלס עסקיהם. מה זה לפלס? כל הזמן לברר, לפתוח. כל הזמן בדרך, במסילה. שלא יתקלקלו. זה דורש זמן, זה דורש משקל, נקדיש לזה מחשבה, קביעות. זה נראה בזבוז זמן. לא עשיתי מצווה באותו זמן, לא למדתי תורה באותו זמן, לא עשיתי כל מיני דברים. נכון, לכאורה זה הפסדת. האמת, הרווחת. בנית את האישיות שלך. אנחנו יודעים שהתורה ניתנה למשה פרשיות פרשיות. זמן להתבונן. אנחנו לא רק לומדים תורה, יש גם הפסקות. בספר תורה יש תבניות לבנות כאלו, פסים לבנים באמצע ספר תורה, פרשייה פתוחה, פרשייה סתומה. הזמן הזה הוא זמן של להתבונן. רגע, מה, איפה אנחנו? מה קורה איתנו? זה חלק מהתורה. חלק מהתורה זה לאותיות או לא כתובות. זה אותם חללים, אותם חלונות, שבהם האדם עוסק באישיותו. מה אני קורא לי במפגש עם התורה? מה התורה עשתה לי? האם אני מתפתח? לא מתפתח. יש מה לתקן בזה, יש מה לתקן בזה. הוא שם לב למכלול האישיות. וכיוון שזה גם חידוש של הרמח"ל, אז גם לחידוש הזה צריך להביא מקום. החידוש הראשון היה צריך להביא גמרא, עכשיו גם לחידוש השני, גם כאן, כיוון שהרמח"ל מחדש חידושים, שצריך להקדיש זמן למשהו שהוא לא לימוד תורה, חידוש. אז הוא צריך להביא גם לזה ראיה מחז"ל. מביא רמח"ל ראיה, מסכת בבא בתרא. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. זה לא המצאה שלי. על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו נחשב חשבונו של עולם. כן, חשבונו של עולם, העולם האישיות שלנו. עולמו של האדם, כמו שראינו פרק א', מה חובת האדם בעולמו. עושים חשבונות. הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. מה בנת האישיות שלי? מה גרם לאישיות שלי נזק? מה קידם אותי? מה הוביל אותי אחורה? זה שאדם משקיע זמן, כן? חשבונות, זה הדרכת חז"ל. כן? זה העצה האמיתית הזאת, יש פה עצה שלא יוכלו לתת אותה ולא לראות את אמיתתה, אלא רק אלו שיצאו מתחת יד יצרה. למה? כי היצר מזהה בזה את הבעיה הגדולה. ליצר אולי לא אכפת לו שתלמד תורה. יכול להיות שיצר הרע לא אכפת לו. תלמד תורה. מה יקרה? כלום. אתה תלמד תורה, אבל זה לא יחדור לאישיות שלך. אז תישאר ילד קטן. אדם יכול ללמוד תורה ולהישאר עם אישיות קטנה. אישיות ילדותית, אישיות אנוכית, אישיות קטנונית. טוב מאוד. הוא נשאר יצר הרע, נשאר קטן, נשאר אנוכי. אגוצנטרי, לא, האישיות שלו לא מתפתחת. יכול להיות שהיצר לא אכפת לו. על מה היצר יאבק? היצר יאבק על ההתבוננות, על לימוד האישיות. ולכן חלק מהצעת היצר, זה לא רק להעמיס על האדם עומסים חומריים, אלא חלק מהצעת היצר, זה להעמיס על האדם מטלות רוחניות, כדי שלא יהיה לו זמן. מרוב שהוא לומד תורה, שלא לו זמן לעסוק באישיות. גם זה חלק מהיצר. זה צעת יצר מאוד מאוד מתוחכמת. תחבולה מאוד גדולה.
אם אנחנו מבינים על תורה, כאילו לא מתבנים. לומדים תורה אבל מתוך
קריאת עין. לא לומדים
כדי
לחפור. זה לא כאילו נעוס לא מחזירה למיטה. זה עוזר. התורה עוזרת בוודאי. אבל הוא אומר, אם אתה לא תשים לב לאישיות שלך, יהיו נושאים שבהם אתה לא מטפל. כן, התורה היא בוודאי מעוררת דברים חזקים מאוד באישיות. אבל אומר הגאון מווילנה שהתורה נמשלה לגשם. כך אומר הגאון בספר משלי. התורה נמשלה לגשם. הגשם מצמיח. התורה מפתחת את האישיות. אבל אם אדם לא עקר את הקוצים מהחלקה שלו, ואת הסבים הרעים, אז גם הם מתפתחים. התורה יכולה לפתח גם את הדברים הלא טובים. האדם לא שם לב. התורה מפתחת, מגדילה אותו, אבל היא גם מגדילה חסרונות. כן, יש גם חסרונות שלא מתרפאים. האדם, זה סוג של יצר הרע, כן? שהאדם לא מקדיש זמן ללמידת האישיות. הוא חבוש במאסר יצרו, בכלא. ואין עיניו רואות את האמת. כן, זה מסם מוות. היצר מסמא את עיניו ממש. הוא הולך בחושך, יש לו מכשולות, והוא לא רואה אותם. הוא לא רואה כלום. כן, זאת אומרת, הוא יכול להיות שהוא יודע את האמת, יכול להיות שהוא למד תורה גם, כן? יכול להיות שאפילו לומד אמונה, יכול להיות שאפילו לומד מוסר. אבל הוא לא מתבונן לאישיות שלו. אז הוא נשאר בכלא. נשאר בכלא, כי כל זה לא נוגע אליו. זה לא קשור אליי. אז כיוון זה לא קשור אליי, זה לא קשור לאישיות שלי, אז האישיות שלי לא מתפתחת. אז אדם יש אנחנו, לצערנו, נראה אדם חסר מודעות. חסר מודעות עצמית. אין לו מודעות לעצמו. הוא יודע המון דברים, אבל הוא חסר מודעות לעצמו. לכן הרמח"ל מדגיש שמשני מקורות חז"ל שצריך להקדיש לזה זמן. כן, יש פה מראה בירובין, מראה באבטרה, שככה מושלים ביצר. איך יוצאים מהמצב הילדותי? על ידי שילוב של לימוד תורה והתבוננות אישית. רק על ידי שילוב של שניהם, של הקדשת זמן לשני הדברים האלו, אפשר לצאת מהמצב הילדותי. כדי להסביר קצת יותר את הסכנה של חוסר הקדשת הזמן, מביא הרמח"ל גמרא שלישית. כן. לא כתוב. כתוב פה עיתים ושעות.
הרמח"ל משהו שהוא אומר להדגיש את זה אפילו יכול להיות טוב היום. כי הוא אומר בהקדמה עם הארבע והאחד של היראה, אני חמד רחב וכל זה, ובסוף מלאכת זה בחמש מאות. כשאומר שאפילו יכול להיות שאת רוב היום צריך להדגיש.
יכול להיות. אין הגדרה. בהקדמת חובת הלבבות, הוא אומר שזה צריך להיות רוב היום. ככה הוא כתוב. זה משתנה, אני חושב, מאדם לאדם. אבל יש פה עיקרון. עיקרון של... זה סדר, זה סוג של קביעות. סוג של זמנים. צריך לחשוב. טוב, חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, שעה אחת אחרי התפילה. אתה רואה שיש כל מיני אנשים שהזמן שלהם מתארגן אחרת קצת.
יש ישיבות שעושות סדר מוגדר להתבוננות, לדעת, כי המם בעצם הישיבות...
התבוננות האישיות.
כן. אם זה לדעת הרב זה דבר שהוא יכול לעשות, כי בפועל...
אני לא... אני לא אחראי על ישיבות, אבל אני חושב שזה דבר טוב. זה דבר נכון, בגדול זה דבר נכון. זה שהאדם הוא מקדיל זמן, מקדיל זמן לאישיות שלו. לפעמים זה לא סדר במובן הפורמלי. אדם קח לעצמו איזה שעה, חושב, שם לב מה קורה עם האישיות שלי, מתמונן. לפעמים זה גם בחברותה. זה גם אפשרות לעשות בחברותה. שדרך חבר אתה דן, מברר את דברים, שמה אני צריך לתקן, מה אני לא בסדר. אם חבר טוב יכול לעזור.
בין אמר בסיס היומי, זה לא נמאס כזה? כל יום?
כן, זה ממש נמאס. זה נמאס, ולכן נשארים סוחרים קטנים. לא, זה מה שגורם לאנשים לסוחרים להישאר קטנים. למה לא כולם הם בעלי רשתות? כי זה נמאס, זה קשה, זה מעצבן. כל יום לעשות חישובים וחשבונות וזה, זה קשה, זה עבודה קשה. תלך, תשאל, יש פה בטח משרדי מישהו שהוא אחראי על חשבונות בישיבה. תשאל אותו, זה עבודה קשה. צריך כל חודש, הוא עובר על כל המשכורות, על כל החשבונות, על כל הקבלות, כל ההוצאות, ובודק, וזה המון המון. קשה. ויש כאלה שזה נמאס להם. אז הם נשארים סוחרים קטנים. זה בסדר שיש סוחרים קטנים. צריך גם כאלו. אם אתה רוצה קם בבוקר, או אתה רוצה חלב ולחמניה ברמחה, בשכונה, אז יש לך פה מכולת קטנה ליד. טוב. אבל זאת השאלה של הרמחל. האם אתה רוצה למסוק? כן.
זה לא יכול להביא את האדם לעצות ולדכא אותו ממש את כל
החיים? למה? אם האדם מפתח ערנות לעצמו, זה מדכא? שאדם ערני למה קורה לאישיות שלו? ההפך, אני חושב הפוך. אדם שלא ערני לאישיות שלו, אז הוא נמצא באיזה מין ערפל ביחס לעצמו. הוא לא מודע למי הוא. אז זה דבר מאוד עצוב. הוא לא אמר דווקא להסתכל על הדברים הרעים. הוא אמר להסתכל על הדברים הטובים ולחזק. הדברים הרעים להוריד. לבדוק את הטוב ממה הוא נובע. הוא לא אמר דווקא רק דברים רעים. אני חושב אבל שכן, ההפך, אדם שלא מתבונן על האישיות שלו, זאת אומרת שאין לו מודעות למי אני, אני חושב שזה הרבה יותר עצוב. כי הוא לא חי את עצמו, הוא לא עירני, הוא לא שם לב מה קורה איתו. לא שם לב למידות שלו, לרצונות, לרגשות, למחשבות. עולמות שלמים שנמצאים בתוכו, עוברים לידו, הוא לא שם לב אליהם. מה מניע אותי? על מה אני חושב? מה אני רוצה? מה מסתובב לי בראש, בלב? איך אני מגיב? הוא לא שם לב, הוא ככה חי מהבטן, מהיום להיום. זה עצוב. כן.
אבל יש התבוננות כאילו גם תוך כדי עבודה, לא... כן? אדם לומד על מידה מסוימת, הוא ישר
משווה
את זה לעצמו, הוא עושה דברים מסוים. אם בן אדם אלא אני שם לב, הוא לא...
מצוין, ואנחנו דורשים, הרמח"ל דורש עוד משהו חוץ מזה, התבוננות מערכתית על האישיות. זיכרון כלל מעשה. הסתכלות קצת יותר כוללת. מה המצב שלי? וכשאדם שם לב לזה, הוא עוצר לפעמים תופעות, אז אם יש תופעות של ירידה, האדם עובר זמנים של ירידה בחיים, אבל הוא תופס את זה בזמן. המודעות יוצרת שאתה קולט את הירידה לפני ההידרדרות. אתה קולט אותה בזמן, אני בירידה עכשיו. והאדם יכול לעצור את זה. זה נכס מאוד מאוד חשוב. אז אפשר לשקם, יחסית יותר בקלות לשקם, גם אם יש זמנים של ירידה בחיים. כי אין אדם שלא יורד, שאין לו ירידות. השאלה אם אנחנו יודעים לשים לב שאנחנו בירידה, לשים לב לזה בזמן, ולהתחיל לעשות דברים בנידון. להתחיל להתעשת. וזה השאלה, זה הכל תוצאה של זה. כי אם לא, אומר הרמח"ל, האדם יהיה בירידה, הוא אין לו מושג שהוא בירידה. זאת הבעיה הגדולה. אדם שלא מקדיש לזה זמן, שזה מעצבן, אז זה יכול להיות שהוא בירידה רוחנית, מוסרית, ואין לו מושג. אין לו מושג שהוא בירידה, וזה הכי טרגי. זאת הבעיה הגדולה.
כן. אבל אחד, זאת טיפה, איך עושים חשבון
נפש?
לפעמים
כותבים
סתם אדם,
זה
לא יודע,
זה
לא כל כך
מוכר. אני לא חושב שזה דרך מיוחדת. אני חושב שזה שהאדם... גם בזמן מעשה, כמו שאומר, אבל גם פעם במסתבונן, בסוף יום, או לפעמים בסוף שבוע, או לפעמים יש לו איזה זמן כזה פנות. מסתכל, איך אני מתנהג למשל לחברים שלי? האם אני מספיק נעים לכולם? האם אני מספיק סבלני? האם לפעמים אני... כמה אני מתרכז בתפילה? כמה אני מתרכז בלימוד? אדם מול עצמו יכול, חושב על זה, מעלה את זה נושאים, כל מיני נושאים. והוא שואל את עצמו את השאלות האלה. זה דבר טוב. לפעמים אדם בנסיעה, קשה לו ללמוד. יכול להקדיש לזה זמן. זמן מעולה, אתה יושב, אף אחד לא מפריע לך, אתה מסתכל על החלום וחושב, מעביר ככה בראש, כל מיני נושאים שקשורים לאישיות. אם אדם בצבא יש לו שמירות ארוכות, יכול ל... לבחון את האישיות שלו, יש לו זמן לבדוק את כל האישיות שלו מכל הצדדים. ממש המון שעות, כן.
הרבה יותר קשה להתקדם בכלל. יש ספר חשבון הנפש, נגיד, הוא עושה כל מיני טבלות,
כן. זה ספר לעקשנים. כן, מי שעקשן מאוד, כן. זה ממש טבלות, להכניס את החיים לתוך טבלות, זה לא פשוט. יש כל מיני, ספר מוסר יש הרבה, אבל אני חושב שבסוף אין תחליף למה שאומר כאן. כי זה מסוף אישי. זה זה אישי לגמרי. ספרי המוסר יכולים להגיד לך, תעבוד על זה, תעבוד על זה, לעורר אותך. אבל בסוף אדם צריך לשאת את עצמו, רגע, מה קורה איתי? מה עובר עליי? איך אני מגיב? מה אני רוצה? הגבתי נכון, לא הגבתי נכון, עשיתי טוב, לא עשיתי טוב. לחקור גם, הרבה מחקר, למה? למה אני מגיב ככה? למה? מה קורה כל פעם שאני לא מצליח בזה וזה? ממה זה נובע? יש אדם מעיז לשאול את השאלות האלו על עצמו. אז הוא לומד, הוא לומד את עצמו בעיון. למה זה ככה? מה אני בעצם רוצה להשיג? אז הוא לפעמים יכול לתפוס בעיה בשורש שלה, לפתור אותה מהשורש. אם אדם הוא, כל מיני דברים שהוא עושה, זה בגלל שבעצם הוא איזה טעות בסיסית שלו, חברתית, אישית, אז הוא נוגע בשורש. זה לא הדבר שאי אפשר לכתוב בשום ספר. כל כך חשוב, אומר הרמח"ל, כי בלי זה אנחנו בעצם היותנו בעולם הזה, אם אנחנו לא מתבוננים, אנחנו כבר בבעיה. כי אמרו חז"ל על הפסוק תשת חושך ויהי לילה, העולם הזה דומה ללילה. אבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. כי הנה חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר שיגרום לעין האדם. או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיתאה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו אדם ואדם כאילו עמוד. כן, חומריות וגשמיות העולם הזה הוא חושך הלילה לעין השכל וגורם לו שתי טעויות. כן, אנחנו נמצאים בעולם שבו ככל שדבר הוא יותר חומרי, הוא כאילו יותר נמצא. יש לו חוש, ישות, יש לו קיום, יותר נוכח. כן? ככל שהדבר הוא יותר חזק פיזית, ככל שדבר הוא יותר עשיר כלכלית, הוא נמצא, הוא כאילו יותר נוכח פה, יותר נמצא. וזה יוצר את האשליה הכי יסודית בעולם הזה. שאומרת שבעצם החיים, הישות, תלויה בגורמים חיצוניים, בגורמים חומריים וארציים. ככל שאני חזק את הנוכחות החומרית שלי, אני יותר נמצא. אני יותר ישנו, אני יותר חזק, אני יותר קיים. יש לי יותר ממון, אני יותר חזק. יש לי יותר כוח פיזי, אני יותר נמצא. יש לי יותר השפעה, אני... ככל שיש לי יותר פיזי, אני כאילו נמצא יותר. זה הטעות הנוראית שהעולם הזה גורם לנו. כי בעולם הזה באמת ככה זה נראה. בעולם הזה האריה הוא יותר חזק, אז הוא טורף, הוא מנצח. ומי שיש לו נשק יותר משוכלל, אז הוא מנצח במלחמה. ומי שיש לו יותר כסף, אז הוא מחליט מה קורה בעולם. זה נראה מאוד 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 בולט לעין, כן? שעוצמת החומר קובעת את הישות. קובעת את החיים. זה דבר כל כך אדיר, כן? ההשפעה על זה שכל כך אדירה על החיים שלנו, שקשה מאוד מאוד לא להיות מושפע מזה. כן? זה דבר שוטף את הנפש, שוטף את העולם. כל בני האדם מושפעים מזה בצורה מאוד מאוד גדולה וחזקה. זה גורם, כן? זה גורם טעות נוראית לעין השכל. זה גורם לכך שאנחנו לא מבינים בכלל מה זה נקרא לגדול, מהו גודל, מה זה נקרא לגדול בחיים, מה זה נקרא להיות, לחיות, להימצא, מהי הצלחה, מהו כישלון, מהי התקדמות. כל המושגים הכי בסיסיים האלו, אנחנו מושפעים מאוד מאוד מעולם החומרי. זה דורש מאיתנו הרבה הרבה התבוננות פנימית, הרבה הרבה עמל, כשאנחנו שופטים את עצמנו, בודקים את עצמנו. זה לא פשוט בכלל. זה נקרא מכשול שבדרכי העולם. זה המכשול. יצר הרע, גמרא בסוכה קוראת ליצר הרע מכשול. כן? המכשול שבדרכי העולם, כן? נמצאים הפתעים הולכים לבטח, ונופלים ועובדים בלי שהגיעה פחד תחילה. אנשים הולכים לבטח, מה זאת אומרת הולכים לבטח? מקבלים ביטחון, בטח, מקבלים תחושת אישיות וחוסן וחוזק, מכל מיני דברים, מקבלים איזה עוצמה. יש לי את זה ויש לי את זה ויש לי את זה, אני מרגיש בטח. האדם לא יודע בכלל שכל תפיסת האישיות שלו, טעות ביסודה, הכל מוטעה לגמרי. אתה בכלל לא מצליח, אתה בירידה, אתה כישלון, אתה במצב נוראי. מה נוראי? כל הנתונים מראים לו שהוא בהצלחה, שהוא במצב טוב, שהוא במצב חזק, יציב, נמצא במציאות. כל הנתונים, הוא מצליח חברתית וכלכלית ופיזית, כל הנתונים של העולם הזה, כן, יש כל מיני מדדים שהעולם הזה מייצר, לפי כל המדדים הוא מצב טוב. הוא לא יכול לחשוב בכלל שהוא בכישלון. זה בכלל לא מתחיל. אני לא מבין על מה אתה מדבר. הוא לא חושב על זה בכלל. הוא לא יודע שהוא בירידה נוראית. שהאישיות שלו בהתרסקות. שהוא בירידה, בנפילה. שהמצב שלו בחירה. אין לו מושג על מה מדובר. כן, זאת אומרת שבלי ההתבוננות שאנחנו מתבוננים על עצמנו, באמת, אנחנו עלולים לטעויות מאוד מאוד, מאוד רציניות. ובכלל, בשפיטה עצמית. מה זה ביקורת? איפה אני ממוקם? אדם לא יודע בכלל איפה הוא ממוקם. זה נקרא שהוא פטי. מה זה פטי? הוא מתפתה, מפתה את עצמו. כן, הוא באשליה. כן, הוא משוכנע, משכנע את עצמו. והוא לא, זה לא מסובך. זה קלה קלות. זה נקרא דרך רשעים כאפלה. לא ידעו במה יקשל. הוא לא יודע שהוא בכלל בכישלון. ערום ראה ראה ונסתר. צריך פה המון עורמה. מבט מאוד מאוד עמוק. בשביל להגדיר שבעצם יש פה כישלון. אבל הפתי עובר. הוא לא מבין מה הבעיה. הוא לא יודע שהוא עכשיו קורא לעצמו את הבור של חייו. את בור האישיות שלו. זה נקרא כסיל מתעבר ובוטח. שוב, ביטחון מאוד מאוד נשגב. ביטחון חזק. הכל בסדר. כל הנתונים איתי. ליבם בריא להם. בריא כאנה שוכנע, בטוח בעצמו. חזק. כאולם. כן, כמו איזה מבנה יציב. הכל, לפי כל הנתונים, פרמטרים של עולם הזה, הם בסדר גמור. הם נופלים ולא יודעים מה המכשול. לעשות את המהפכה הזאת, מה זה נקרא הצלחה, מה זה נקרא כישלון, מה זה אדם שאדם הוא מצב טוב, מצב הזה, זה מהפכה אדירה, לא פשוטה בכלל, מאוד 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 גדולה, שאם האדם לא מתבונן על עצמו, בצורה מעמיקה הוא לא יגיע אליה. הוא עדיין יבדוק את עצמו, ישפוט את עצמו לפי פרמטרים חיצוניים, של כמה כבוד יש לי, כמה פרנסה יש לי, כמה, כל מיני מדדים חיצוניים, וכך הוא יגדיר את עצמו. אני מוצלח או לא מוצלח.
האדם צריך לבחון פה את עצמו, או שיותר צריך עצמו. את הלימוד תורה, שידע מה זה טוב ומה
זה? זה לא מספיק לימוד תורה. זה מה שאנחנו מדברים, שאפילו לימוד תורה לא מספיק. כי אדם יכול ללמוד תורה, ועדיין המדדים שלו, למה נקרא הצלחה וכישלון, הם מדדים של לקוחים מהעולם הזה. מה זה נקרא מצב טוב, מצב לא טוב? עדיין המדדים שלו לקוחים ממדדים של עולם הזה. צריך לשנות את כל קנה המידה. וזה דורש שילוי פנימי. מה זה קנה מידה אמיתית?
איפה קונים את זה? מאדם עצמו?
משילוב, לימוד התורה והתבוננות שאדם יתבונן על עצמו.
אבל אין להם מקום למדדים החיצוניים? אין להם מקום? אם בן אדם רואה שכל העולם מבזר, חושב שהוא, החברה שסיבור בזה לו, חושב שהוא, לא יודע, הוא לא צריך לבחון איך מגיבים לדברים שהוא אומר.
הוא צריך לבחון, אבל אם הוא מגיע למסקנה שהוא עושה את מה שהוא עושה נכון, אז הוא לא יזוז.
לא להתייחס לאף אחד.
לא. דוד אומר, דוד בתהילים אומר, מוזר הייתי לאחד. כולם חושבים אותו למוזר. כולם התייחסו לדוד כמוזר. אז מה, בגלל זה הוא עזז לזיז את עצמו? לא. אתמול בא אליי בחור מסכן, בחור אני לא יודע עוד לך לעזור לו. אדם בלי בית, בחור בן 24 מאמריקה עלה לארץ, ואין לו כלום, אין לו אף קורא משפחה בארץ, בודד פה בארץ. ואמרתי לו, כולם באמריקה לועגים לו, מבזים אותו. כי הוא עלה לארץ, שוגע. הוא נהיה דתי ועולה לארץ. אז כולם מבזים אותו. ההורים שלו צוחקים עליו, דודים שלו לועגים לו, כולם מבזים אותו. אז מה הוא צריך לעשות? לחזור לחו"ל, נכון? כך הוא יחזור לחוץ לארץ. הוא יפסיק להיות דתי. ואז כולם יכבדו אותו ויעריכו אותו. אנחנו לא חושבים ככה. אנחנו לא מגדירים הצלחה, הבחינת ההורים שלו הוא כישלון. הם לא רוצים לראות אותו. ילד הזה כישלון. הוא החליט לעלות לארץ, ללמוד בישיבה ולעשות צבא, הוא כישלון. אז מה אנחנו אצלנו ההפך, בן אדם הזה הפוך מכישלון. אז הוא מאוד סובל מזה. אבל אנחנו לא חיים ככה. ככה מגדירים הצלחה וכישלון.
מדהים כל העולם האלה, ואם גם אנחנו היינו חושבים שהוא עשה דברים שגם אנחנו חושבים שלא.
זה מזה, אנחנו התורה.
אני דרך חיים, צריך להתייחס למה שאתם דרך חיים אומרים.
כן, זה המשך, כן. אתה מזכיר לי סיפור על משהו שזה לפני כמה שנים, לפני הרבה שנים. היה התפרסם שיש שיעור, הייתי יודע, זה לפני יותר מ-20 שנה, 20 שנה אני חושב. היה התפרסם שיעור של הרב דוב ליאור, שליטה, לחג סוכות. זה היה באיזה מקום. ראיתי, הרב דוב ליאור, תן שיעור לסוכות. אמרתי, אני אלך לשמוע. אז חשבתי שהוא יעביר שיעור על ענייני סוכה. אז השיעור התחיל ככה. יש דמיון גדול בין מצוות סוכה למצוות יישוב ארץ ישראל. בשניהם האדם מקיים את זה בכל רמה חברה. ומי כאן ואין לך שיעור היה על ארץ ישראל. וזה זה הסתיים, סוכות. הוא דיבר על ארץ ישראל שיעור שלם, ואז הוא אמר שהוא שמע שתלמידים מצטיינים בתיכון נותנים להם מתנה, מלגה, לצאת לטיול לחול, בעקבות משהו, טיול שורשים בחול, משהו כזה. אז הוא התחיל לצעוק, אמרת, זה צריך להיות העונש. התלמידים הרעים, הנכשלים, העונש שלכם צריך להיות, אתם צריכים לצעוק לחוצה. יגרו לך. אתה רואה, זה איש שמר, מי שומע אותו, יגיד, הוא משוגע, נכון? הוא אדם מוזר, משונה, נכון? הוא לא משונה, הוא הנורמלי. הוא נורמלי, וכולם משונים. הוא נורמלי. הוא רואה, חוץ לארץ זה עונש. אנחנו רואה את זה, אתה רואה את זה ישר. זה מה שאומר. בעיניים, בעיניים, זה מה שאומר. בעיניים של, היית אומר, מספרים לבן אדם, תשמע, הוא קיבל פרס, יסוע לחול. כל כבוד לא, מוצרח. זה מה שאומר. זה נקרא טעות. של פטי. שבעולם, לפי מושגי העולם, זה נקרא הצלחה. אדם תלמיד מוצלח, קיבל מלגה, לנסוע לחו"ל. יפה, כל הכבוד. איזה כל הכבוד? זה כישלון נוראי. זה ירידה. זה נפילה. בשביל זה צריך המון המון יושרה פנימית, המון עבודה פנימית, שאדם לא בונה את המושגים שלו לפי העולם החיצון. אלא הוא בונה את כל תפיסת עולמו, את כל המחשבות, התגובות שלו, מתוך עולם, עולם התורה. אז זה אדם גדול. זה רק בשביל להמחיש קצת. לחשוב הפוך. זה חשיבה הפוכה. זה כישלון דווקא. הפוך, מושגי הצלחה שלו הם הפוכים ממושגי הצלחה של מישהו אחר. כן, סליחה, מישהו רוצה לשאול? כן. יש טעות יותר קשה, הוא לא. הטעות השני קשה מהראשון. הטעות הראשונה זה שאדם כל כך בטוח במושגים בפרמטרים של עולם הזה, הוא מייצר לפי זה מושגים. יש טעות יותר גדולה. שמטעה ראייתם, שרואים את הרע כאילו ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. האדם הראשון בכלל הוא לא עוסק בטוב ורע. לא מעניין אותו. טוב ורע במובן הערכי. הוא לא עוסק בערכים. הוא נראה לו שהוא מצליח והכל טוב. יש דבר יותר גרוע. שהאדם הוא גם בונה עולם ערכים. לא רק עולם מושגים, הצלחה כישלון. אלא בונה עולם ערכים... הפוך. זאת אומרת, מה נקרא צודק? מה נקרא מוסרי? ערכי? מה יפה? מה האמיתי? הוא בונה עולם מושגי מעוות. זה לא רק שהוא בונה פרמטרים חומריים לחיים שלו ואין לו עולם ערכים, אלא הוא בונה עולם ערכים מעוות. זה יותר גרוע. כי הוא מתחזק, לשון פה, מתחזק ומחזיק. הראשון הוא פטי. השני הוא מתחזק ומחזיק. הוא, זה אצלו עניין, זה עיקרון. זה אידיאולוגיה. זאת אומרת, הוא רואה בזה דבר מוסרי, ערכי, והכל המוסר שלו מעוות לגמרי. לא די שחסרה ראיית האמת, לראות הרע שנגד פניהם, אלא נראה להם למצוא ראיות גדולות, יש להוכחות או טיעונים, וניסיונות מוכיחים לסברות הרעות, דעות הכזבות. נדמה לו שאומר דעות יפות. הוא יביא לזה דוגמאות בהמשך. במידת הזריזות הוא יביא לזה סברות. כל מיני סברות שאנשים מביאים, שהן כולן סברות עקומות. סברות מאוד חזקות, שכולן עקומות. למה? כי בעצם העולם הזה, הוא לא רק ניהל לך הגדרת מושגים, הוא העולם הזה בנה לך את עולם הערכים. וזה עוד יותר קשה למלט מזה. פה היכולת לברר את זה דורשת כנות מאוד עמוקה מהאדם. להבין שהוא בנה עולם ערכים מקולקל, מעוות. עולם שיפוטי. לא נכון. זאת רעה גדולה שמלפפתם. זה מאוד קשה לצאת מזה. מביאתם לבאר שחת. כן, זאת אומרת שהמושגי העולם הזה מגדירים לא רק הצלחה וכישלון במובן החומרי, אלא אפילו במובן הערכי, בת ערכי. הדבר שהוא, אני יודע, דבר מסוים מתגנם, זה דבר טוב, תרומה לחברה. זה לא תורם לחברה, זה מזיק לחברה. זה רואה בזה ערך, הוא משקיע בזה, זה דבר, זה תורם לחברה. זה לא תורם, זה רק עושה רע לחברה. זה נהיה אידיאולוגיה עקומה, וכן הלאה. כל מיני נושאים. לכן אומר הכתוב, השמן לב העם הזה וכו'. כל זה מפני אותם תחת החושך. כמה קשה לשנות עולם מושגים, צורת חשיבה. זה נקרא ממשלת היצר. אותם שכבר יצאו מהמאסר הזה, רואים את האמת לאמיתו, יכולים לייעץ לשאר בני אדם. כמה עכשיו אנחנו מבינים את החשיבות של לשמוע לעצת גדולי ישראל. זה לא עניין של ידע. זה לא שהם למדו יותר. זה אנשים, גדולי ישראל, זה אנשים שהולכים נגד, הפוך, מעולם המושגים של העולם הזה בונה. מהגדרות, ממושגי הצלחה, כישלון, מוסרי, לא מוסרי, צודק, לא צודק, הכל הפוך. כמו שכותב הרמב"ם בתחילת מורה נבוכים, שזה נקרא חטא עץ הדעת טוב ורע. הסביר הרמב"ם שהחטא הגדול, הבעיה בחטא, זה שהאדם מגדיר טוב ורע לא לפי האמת, אלא לפי המפורסמות. ככה לשון הרמב"ם. חוזר על זה בעוד מקומות. מה זה מפורסמות? אנשים מגדירים מה מוסרי ולא מוסרי לפי מה שהחברה, בסדר? המפורסם. לפי מה שהחברה אומרת. החברה היא מגדירה מה טוב ומה רע. לא רק לא מה משתלם, מה לא משתלם, מה האמת, מה נכון, מה לא נכון, מה צודק, מה לא צודק. החברה מגדירה את זה. אומר, זה ניקח את עץ הדעת, טוב ורע. אדם נפל במפורסמות. זה מה שאומר כאן. זה חושך. כדי לצאת מהמצב הזה, אנחנו נדרשת מאיתנו כל הזמן התפקחות, כל הזמן... לפעמים יראו דברים שנראים מאוד יפים, מאוד מוצלחים. אבל הם נזק גמור. למשל, יש חסד. לפעמים יש מידת חסד שהיא רק מזיקה. דבר שנראה מלא חסד הוא רק מזיק. שזה דורש ניקיון, ניקיון של דעת. אם יש דבר שהוא נראה מאוד מלא שלום, הוא בעצם מלא מלחמה בתוכו. מבט ראשון הוא נראה מלא שלום, בעצם בתוכו יש מסתתרת מלחמה. זה דורש התבוננות עמוקה, התבוננות פנימית. הזוהר אומר שסיטרה, סיטרה אחרה, שרי באיחודה, הוא מתחיל באחדות. אז לכן כולם מתפתים אחריו. בסוף לא יודעים לאיפה הוא מוביל. ודווקא סיטרה דקדושה, שרי בפירוד, הוא מתחיל בפירודים. אז אנשים מתרחקים, זה נראה לא טוב. כל זה דורש הבנה עמוקה מאוד. איך סוברים סברה בעולם הזה? מהי סברה? מהו שיקול דעת? איך צולחים נכון פה את בהצלחה אמיתית את החיים כאן? כדי להסביר את זה יותר, הרמח"ל בעזרת השם, אנחנו נראה, הוא יביא משל נוסף, משל למבוך, שהוא יעזור לנו עוד יותר להבין את הסוגיה שאנחנו מנסים ללמוד כאן. הצלחה לכולם, חודש טוב.